שלום לכולם, עצרנו בשיעור הקודם בנפילת ארון השם ביד פלישתים. הפלישתים לוקחו את ארון השם, נהרגו הכהנים, 30,000 איש מישראל, דיברנו על כמה נקודות חשובות. עכשיו בואו נראה לאן זה מתגלגל. איש אחד מגלה אחריות ומבין את הנולד. כולם רצים איש לאוהלו, ויש אחד שרץ לאוהלו. שמות לב? שמים לב? חז"ל אומרים, האיש בנימין הזה זכה למלוכה. זה היה שאול. זה היה שאול. ככה המדרש אומר. אפשר להבין למה. זאת אומרת, איש שחושב על הכלל, חושב על הציבור, לא חושב רק על עצמו. לא רק להציל את עצמו הוא חושב, אלא להציל את ה... הוא יודע מה היה השלב הבא של הפלישתים. אם האוכל בא תיאבון, קיבלו ארון זהב אחד, ירצו עוד 10. יש עוד כלים מזהב שיהיה שם. ויבוא, כן, הוא רץ, וירוץ איש מבנימין מהמערכה. אגב, הוא רץ בשלב מאוד מאוד מאוחר. אתם אומרים, הוא לא איזה מוג לב שבורח. בורח. אגב, אתם יודעים שיש ריצה שנקראת ריצת מרתון. מישהו מגיע מתנסה בה? לא. אלה רצים ואלה רצים. אנחנו רצים והם רצים. זה כתוב, לא? הם רצים לקבל מדליה, ואנחנו רצים לחיי עולם הבא. כל אחד זה הריצה שלו. אבל ריצת מרתון היא על קרב שהיה בעיר מרתון, הוא מת. האיש הזה מת. הוא רץ לבשר לאתונה שהם ניצחו בקרב. וכיוון שהמרחק מהמקום שהוא רץ עד אתונה היה 42 קילומטר, זה נקרא ריצת מרתון. ולכן הרבה מתים בריצת מרתון לצערנו בכל מיני מקומות, מסיבות שונות ומשונות. זה לא הסתיים יפה. לעומת זאת, אם בודקים מה המרחק שהוא רץ, ובאיזה תנאים, זה, לא יודע אם באתונה זה בעלייה או בירידה, אבל פה זה ודאי בעלייה. מעם אפק עד שילה, זה ודאי בעלייה. אחר כך אפשר לבדוק בווייז כמה זה היה. לעשות אפק, לעשות שילה, קבל עוד 42 דקות תגיע. 42 דקות. בדרך כלל מרתון זה 3-4 שעות, זה לא פשוט. בכל אופן, הוא רץ מתוך תחושת אחריות גדולה מאוד, שהוא מבין שהשלב הבא של הפלישתים יהיה להחריב את כל מה שיש כאן. תפוס את ישראל בראש, מה שנקרא. והוא מגיע, וכמו שאמרנו, הוא יודע את כל הפרטים, זאת אומרת שהוא היה נוכח, עד כדי כך שחזל אפילו אומרים שהוא חטף את לוחות הברית מגוליאת. מי שהרג את חופני ופניחס היה גוליאת. אומרים חזל, כל זה מדרש חזל. אבל אפשר להבין אותם. זה to be continue. כל הסיפור הזה לא ייגמר הרי בדור הזה. זה ימשיך הלאה, לא בדור, אפילו באותו דור זה יימשך. עוד 20 שנה, עוד כמה ימים. ימשיך. והוא משכמו ומעלה גבוה, נכון? וגם גוליית גבוה. הוא זינק, תפס את הלוחות וברח. אגב, לפלישתים לא כל כך אכפת שאין שם את 10 הדיברות. מפריע להם. זה לא מה שמעניין אותם. מעניין אותם זה הקרובים, הזהב, הזה, זה. אלוהים, יש להם. ויבוא והנה אלי יושב, כי הוא מגיע, ותשימו לב, וירוץ איש בנימין מהמחה, ויבוא שילה ביום ההוא, ומדיו כרועים ואדמה על ראשו. אז אתם מבינים שחוץ מאלי, כולם יודעים מה זה אומר. לא צריכים מילה לפתוח. לא צריך את הפה לפתוח. לא צריך להגיד מילה. רואים איך הוא נראה, מבינים מה צריך לעשות עכשיו. כולם ביללה גדולה ורצים מהר לאסוף כמה פרטים, תפוס את הילדים הקטנים ולברוח מפה כמה שיותר מהר. הוא רץ מהר כדי שיהיה להם זמן לברוח. גם הפלישתים יודעים לרוץ. והנה, ויבוא, והנה אלי יושב על הכיסא יד דרך. כתוב יח דרך וקוראים את זה יד דרך. זה לא דלת ארוכה בטעות, אלא יח דרך. כן? הוא יושב על אם הדרך וחושש מאוד, ליבו כבד עליו, כי הוא שמע נבואה שהולך לקרות דבר שביום אחד ימותו שני בניו, ואם ימותו שני בניו, פירוש הדבר שארון השם יילקח, שזה הוא לא ידע, זה אף אחד לא אמר לו שיקרה, רק נאמר אשר כל שומעות את צילנה שתי אוזניו. והנה עכשיו האוזניים מצלצלות והפה צועק, והוא שומע, כי הוא עיוור. אדמה על הראש הוא לא רואה, בגדים קוראים הוא לא מרגיש. הוא שומע צעקות בעיר, וזה לא צעקות שמחה. הוא יודע להבחין. ויבוא והנה אלי יושב על כיסא יד דרך מצפה כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים. והאיש בא להגיד בעיר ותצעק ותזעק כל העיר. וישמע אלי את כל הצעקה ויאמר מקולה המון הזה. והאיש מהר ויבוא ויגד לאלי. מכאן ראיה שצריכים לבטל את רב סרן שמועתי. האיש שהיה במקום רץ בעצמו מהר שלא אף אחד אחר יגיד לאלי, רק הוא שראה ממש. כן? ואנשי תקשורת, אנחנו צורכי תקשורת שכמותנו, יודעים כמה שזה מדויק. אנשים יודעים מהר לנפח דברים ולהפוך את זה לסרטי אימה, או שקרי כזב. אנשים שהיו, הם יודעים להגיד, גוזמאות של תקשורת. גוזמאות של תקשורת. ואלי בן 98 שנה, ועיניו קמה, ולא יכול לראות. זה ביטוי מעניין, עיניו קמה. כן, הוא יושב והעיניים... קמה. כן, מה מקור הביטוי? שזה דעת מקרא הוא מצוין. לא, הבאתי איתנו, אמרנו שנביא לפה, שיהיה לנו בלי נדר. שבוע הבא תזכירו, נביא איתנו, או שתביאו פה מהמכון, דעת מקרא שמואל א', ופירוש מילים זה בדיוק התחום שלו. כדאי לעזר בו בדיוק במקום הזה. מאיפה הביטוי הזה, ועיניו קמה? זאת אומרת, אצלנו אנחנו רואים יפה שזה קשור לזה שהוא יושב, הוא חרד, והוא, אתה יודע כמה, הוא דואג, יש לו דאגה, יח דרך, כתוב שם, יד הדרך, הוא ממש, הוא לא מופתע שהוא שומע, למרות שהוא מתעלף ומת. ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה. תראו איזה איש אציל הבן אדם הזה. איך הוא מודיע מודעה מפחידה שכזאת, מזעזעת לאדם זקן. גם לאיש צעיר צריך להודיע בהדרגה שכזאת. צערי הייתי צריך לעשות כמה פעמים הודעות כאלה לכל מיני מצבים. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה. ותשימו לב שהוא לא אומר כלום עד שאלי אומר לו תדבר. מה קרה? דבר. כאילו נותן לו רשות, כאילו. כלל גדול. לפני שמודיעים הודעה צריך לקבל רשות, כאילו שלא מפילים לו את זה על הראש. אתה לא יודע מה יש לו בראש, מה במחשבות, הוא מרוכז בך, הוא לא... הוא איתך בכלל. עזרת השם שלא תצטרכו. אנוכי בא מן המערכה ומן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. ויאמר, מה היה הדבר בני? אז הוא כבר מבין שצריך... אגב, נסתי, אז שומעים שלא היה טוב. לא באתי לבשר בשורות טובות, אבל אם נס, כמו שאתה נסת, כולם נסו, אז לא. לא נהרגו 30 אלף, נהרגו אלף. נורא והיום, אבל... זאת אומרת, לנוס זה אומנם הודעה לא משמחת, מעציבה למדי, אבל לא טראומטית לגמרי.
אני אבל לא רוצה לשמוע בהתחלה, כי הוא
כן, כי הוא לא רואה. עוד פעם, זה, למה הוא צריך להגיד לו פעמיים? כן, כן, יפה מאוד. אולי זה יפה מאוד מה שאת אומרת. זה יפה מאוד. אתם מבינים מה היא אומרת? היא אומרת שבעצם רואים שאלי לא רוצה לשמוע. ולכן הוא אומר, אני במערכה באתי. אז הוא אומר, נו, מה זה היה בני? אני יכול להגיד לו עכשיו. עד שהוא לא אומר, מן המערכה, נסתי, הוא לא אומר לו, מה היה הדבר בני? ויען המבשר, עכשיו הוא לא איש מבנימין, הוא לא מן המערכה נס, הוא המבשר. ויען המבשר ויומר. עכשיו יש לי אחד הדברים היפים בלימוד תנ"ך, בשיטה שאנחנו לומדים, זה שאתמול נתתי שיעור על שמואל ב', שמואל ב', שמקבל דוד את הבשורה, ששאול מת, ששאול נהרג. ואז הוא קורא לו המבשר. ככה הוא נקרא, המבשר. לתיתי לו בשורה. הוא חשב שהוא בא לבשר לי בשורה משמחת, שאול נהרג. אני הרגתי אותו, אפילו לא דובר. הוא היה כמבשר בעיניו. ואז אני הרגתי אותו לתיתי לו בשורה. מה זה לתיתי לו בשורה? שאני הפכתי אותו לבשורה, שכולם ידעו מה דעתי על מי שנגע בשאול או בכל מה שקשור אליו. ואז הוא רגע באמת רחב ובענה שבאים להשוויץ לו שהם הרגו את האויב שלך. תראה, הרגנו לך את האויב, עשינו לך טובה. אלוהים, שילם להם על כל מה שהם עשו לך. תודה רבה לכם. והורג גם אותם. ואז דיברנו שם על הביטוי מבשר. וכאן זה ממש סגירת מעגל. זאת אומרת, באמת חזל שמבינים שהאיש המבשר זה שאול בעצמו, אז הנה שם. בזכות שהוא בישר, אין? אז גם נסגר מעגלו בבשורה. הוא איש הבשורה, ובישרו עליו את הדבר. לתיתי לו בשורה. כן? תסתכלו על המעגל הזה. טוב, זה ככה התלהבתי, כי אתמול זה לנגד עיניי. בעזרת השם, נגיע לשמואל ב', אז תראו שזה ככה. תזכרו בזה שדיברנו על זה כאן. ויען המבשר, ויומר, נס ישראל לפני פלישתים. תראו שהוא מתחיל מהקל אל הכבד. מה קל בעיניו? זאת אומרת, מה הוא חושב שלאלי יהיה הכי קשה לשמוע? ישראל נפלו. נס ישראל, לא נפלו, נס. אמרנו, לנוס זה הכי פחות נורא. אז נהרגו בטח אחד, שניים נפצעו וכל השאר ברחו. לא טוב, כי זה חילול השם, אבל לא רע, כי אנשים ניצלו. וגם מגפה גדולה הייתה בעם. זאת אומרת, נסו, אבל 30,000 נהרגו. זה כל חללי צהל עם פיגועי טרור, וגם תאונות עבודה בדרך, מקום המדינה ועד היום. וגם מכה גדולה הייתה בעם, וגם שני בניך מתו חופני ופנחס. זאת אומרת, שימו לב שהוא סבור שהדבר שיזעזע יותר את אלי, זה הבנים שלו, יותר משאר בני ישראל. זה משפט לא נחמד. לא, הוא לא יודע שם סימן, המבשר. המבשר לא יודע את זה. אבל זאת אומרת, מובן לו, זה מראה קצת משהו על הדור, מובן לו וברור לו שהדבר שיותר יצער את האבא זה שהבן שלו מת. לא חושב על צהל. אני תמיד מספר כאן שאני לא יודע את זה, אני מספר שכששירתתי בשריון, היינו בסיני, התאמנו, ומעל ראשנו התאמנו מטוסי חיל אוויר. אז לא ידענו למה, להסתבר שהם מתאמנים להפצצת סוללות הטילים, זה היה בדיוק אחרי הפצצת הכור האטומי, והם התאמנו על הפצצת סוללות הטילים אחר כך במלחמת לבנון. זכינו אחר כך לראות את הביצועים גם בלבנון. ואנחנו מסתכלים על המטוסים בשמיים, מטוסי F-16, ככה, טסים מעל ראשינו, ופתאום אנחנו שמים לב ששני מטוסים, ממש טסים, מה הם עשו כדי לרוקן סוללות טילים? הם היו טסים אחד מול השני, ובשנייה האחרונה פונים לצדדים. וככה זה מבלבל את הסוהל. לא כך מבין בחיל אוויר, אבל זה היה כנראה הטכנולוגיה של אז. והם טסו ממש אחד מול השני, ופתאום אנחנו שמים לב שהם ממש כאילו אחד מול השני, כאילו ממש. זה במהירויות עצומות. אתה שומע את הרעש הזה בשמיים, וגובה מאוד נמוך. ממש, זה 500 מטר מעלינו. ופתאום אנחנו רואים שממטוס אחד, שלק, שני טייסים קופצים. לא הספקנו להבין מה קורה. שני המטוסים התנגשו. והמטוס השני לא יצאו מצניחים. הבנו שקרה משהו, ויש בטנק, יש רשת שנקראת מוסקיטו, שזה רשת כללית כזאת, שאתה שומע שם הכל, ומיד העברנו לשם, תוך דקות, לא דקה, חלקי דקה, חצי דקה, תוך חצי דקה, שומעים בקשר רעש על משהו שקרה, אנחנו מתחילים להבין שזה קשור למה שהעיניים שלנו ראו, מעל ראשנו, ותוך פחות מדקה, שומעים בקשר תחנות מצדה כאן מצדה. שומעים את הקול של רפול. רמטכ"ל. תוך דקה, פחות מדקה, הרמטכ"ל נמצא באירוע. אנחנו מקשיבים לקשר ואנחנו לא מבינים, מנסים להעיף אותו מהקשר. זה הרמטכ"ל, אתה מזהה את הקול שלו, רפול, אי אפשר להתבלבל. פגשנו אותו כמה פעמים בצבא. אנחנו לא מבינים מה הולך פה. כאילו, לשמוע את הרמטכ"ל בקשר זה לטנקיס טירון, בכל זאת איזה אירוע. ומנסים לנפנף אותו, ובסוף מצליחים להוריד אותו מהקשר. למחרת התברר לנו למה, זה היה הבן שלו. הבן שלו נהרג. והם כבר כנראה ידעו, בחיל האוויר ידעו ישר מה הציוות של המטוס. ואם הרמטכ"ל מתחיל להתעניין, אז שיותר טוב שלא ידע מתוך מערכת הקשר שזה המטוס של הבן שלו. אז אני תמיד הזכיר לי את זה, כאילו. והוא המשיך להיות רמטכ"ל אחר כך, מה? אגב, יש מדהים, המכתב המדהים ביותר, זה באמת גם את זה צריך להזכיר לי, אולי תסמסי לי שאני אביא. מה שאומר מתתיהו לבנים שלו, כשיהודה נהרג, יהודה המכבי. הם חוזרים עמומים, עמומים. הם ממש כפופים, שפופים, הם לא יכולים להמשיך. שהיה כ-20 כמותינו, 100 כמותינו הוא היה. גיבור שכזה, מנהיג. ואז מתתיהו אומר להם, מה נבהלתם? נבהלתם? אתם שבורים? אז הרגו את אח שלכם, מה קרה? רואים את ההיפוך. מה עם עם ישראל, הוא אומר להם? ומי ידאג לעם ישראל? נשברנו? מדהים. טוב, צריך להקריא את זה מבפנים. הנוסח שלו זה באמת נוסח מיוחד במינו. והוא סמוך ובטוח שלאלי הדבר הכי קשה זה הילדים שלו. זה מלמד משהו, מלמד משהו על התקופה. אנחנו כאן נשווה את זה לאחרים, אז אתם תראו מה ההבדל. ואז הוא אומר, בסוף הוא אומר, ואהרון האלוהים נלקחה. שזה באמת הכי חמור, גם בעיניו של המבשר, שהוא בטוח שזה מה שהכי יהיה קשה לאלי לשמוע, וצדק אלי. צדק המבשר, סליחה. ויהי כי אזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא אחורנית, בעד יד השער, ותישבר מפרקתו, וימות כי זקן האיש וכבד, והוא שפט את ישראל 40 שנה. למה דחפו את ה... זה מוות כזה טרגי. כן, הוא וימות, וישפט את ישראל 40 שנה. זה כאילו משהו, חוסר רגישות עיתונאית כזאת, לא מתאים לתנ"ך. גם תראו איפה הוא מת. יד שער. השער. והוא נופל אחורנית. מה זה אומר? מה הדימוי הזה יוצר לנו? למה הוא כל כך נבהל מזה שארון השם נלקח? וזה מה שמפיל אותו אחורנית. ובעצם הוא מבין, אביתי, פשעתי, חטאתי. אביתי, פשעתי, חטאתי. לא שמרתי. וזה מה שהוא עשה. הוא לא שמר על הקודש. הוא לא קיהה בבניו. הוא לא שם לב שאנשים לא באים לכאן. לא, הוא לא שמר. אתם זוכרים שדיברנו על זה כשלמדנו, ואלי שומר את פיה. מצא לו על מה לשמור. תשמור על הילדים שלך, מה אתה שומר על הפה שלה? זה לא יאומן. והנה פה, תשימו לב, הוא נופל אחורנית, כאילו, הטראומה הזאת, שארון השם נפל, הוא כאילו, אני חטאתי לכל הדורות שקדמו. באיזה עמל והגיעה, הגיע ארון השם לעם ישראל. עוד אחרי שעשו תשובה מהעגל, קום עגל, קיבלו קרובים. הכוזרי הרי מסביר רבי יהודה הלוי, אומר שהעגל שלא נצטוו בו אלילות הוא, והקרובים שנצטוו בו עבודת השם הוא. ואני הפכתי את הקרובים לעגל. מה שאת הבנת, הוא הבין את זה. השער נפתח והוא נופל אחורנית. בסדר? רואים? כאילו, השגתי אחור את עם ישראל. עם ישראל נסוג. ודווקא במשפט כאילו האדיש הזה, שהוא שפט את ישראל 40 שנה, זה מראה לכם מה שכשאדם באמת מערר תשובה, אפילו ממש על סף מותו, הוא כאילו ממש עשה תשובה על סף מותו. ממש מרגישים את זה, זה התשובה שלו. זה כמו רבי מאיר שליווה את אחר, זה אלישע בן אבויה, הוא אומר, כמדומה שמת מתוך תשובה. הרהר תשובה. הוא אמר, שמעתי שמאחורי הפרגוד, שאין תשובה. ואז הוא... שהוא מת, הרבי מאיר אומר, כמדומה שהוא מת מתוך תשובה. ופה הוא כאילו מת מתוך תשובה, ולכן כאילו אפשר, לחזור לאיזה מין רגילות. הוא מת והוא שפט את ישראל. הוא חזר, כאילו, נתנו לו צ'פחה, הוא אומר, יפה עשית. היית שופט של ישראל 40 שנה. כאילו, שכחנו לך את עברך. שכחנו את עברך. יש פה צד חיובי. אגב, מה הצד הכי חיובי שלו? מה הכי חיובי שלו? איזה מעלה גדולה לאלי עלינו. גידל את שמואל. או לפחות לא קלקל יותר. לא השפריע. והלך למקומו. והלכו למקומו. בסדר? לא קלקל. לקלקל, ראינו שהוא יכול. או לא לשמור. הוא גידל את שמואל. זה לעולם ישמר לו לזכות. כן.
גם שחנה, הוא יושב בפתח של המשכן, וגם... וגם עכשיו,
למה? אז דווקא הסברנו את זה שהוא פחד משיקורים. הרי אם אין לו רוח הקודש, נכון? היא אומרת לו, לא אדוני, אתה לא שופט אותי נכון. אז לפי, למה הוא החליט שהיא שיקורה? אם הוא לא קורא את האותיות של האורים ותומים ברוח הקודש, אז אדם שאין לו רוח הקודש, אין לו אלא מה שאין עברות. מה אין עברות? שיקורים. הוא רואה שיקורים. הם מתנהגים כמו שיקורים, הם מתגוללים שם כמו שיקורים. העסק שם מתנהל בנוראות. והוא יושב בשער כדי לשמור, אבל זה לא השמירה. השמירה זה... אגב, תפקיד השמירה זה על הלוויים, לא על הכהנים. הכהנים צריכים להביא את העם למדרגות. הלוויים צריכים לשמור שלא יתנהגו בגסות. בסדר? כן. כן. זה בדיוק במקום שהוא חטא שם הוא מת. הוא הכתיא את המטרה, בדיוק. הוא הכתיא את התפקיד, את הייעוד. עכשיו בואו נקרא את הסוף. הסוף הוא לא פחות טרגי מאשר ההתחלה. וחלתו אשת פנחס הרה ללט. מה זה הרה ללט? מי שמע על מילה כזאת? ללט. מה? לא מכיר. ללט זה ללדת. אז היא הרה ללדת. אז למה זה ללט? למה יצא הדלת? הדלת יצאה. למה הדלת יצאה מההרה ללדת? רוצים להבליט בזה שממש נהפכו עליה ציריה. זאת אומרת, היא ממש סוף הריון, היא כבר הרה ללדת, וכיוון שהיא שומעת את הבשורה הזאת, אז היא ממש קוראת ללדת. זה בא כאחד. ללט זה כאילו במהירות עצומה. במהירות עצומה. זכיתי פעם אחת לראות כזה דבר. סענו ללדת אחד הילדים בירושלים, באמצע הדרך אשתי אומרת, שמאלה לקפלן מהר, ואתה לא רוצה לילד אותי בשער הגיא. ולפי השעון ראיתי שאם באמת היינו נוסעים לירושלים, בשער הגיא הייתי כבר צריך לילד אותה באוטו. ולמרות שראיתי הרבה לידות בחיי, לילד אני לא יודע. אז היא הרה ללדת, ותשמע את השמועה על אלי לקח, שימו לב, אלי היא שומעת הפוך. עכשיו למה היא שומעת הפוך? כי מי שהשמיע לה לא חשב שהדבר שיזעזע את נפשה ביותר זה ארון השם כמו החותן שלה. אלא בעלה, נכון? אז את הסדר שאמרו לה, תראו, היא שומעת על היא לקח ארון האלוהים, ומת חמיה, ואישה. לה הכי יקר זה בעלה. אין בעל מת אלא לאשתו. זאת אומרת, סדר הקדימויות שלה, שוב, הפרטי. הפרטי. כמו שלא אומרים, הבנים שלך, אחרי עם ישראל. זה יותר יהיה קשה לו להקל את זה שהבנים שלו מתו מאשר מה שקרה לעם. היא בדיוק להפך. זאת אומרת, להפך בסדר, אבל זה אותו דבר. זה מלמד שוב על פרטיות. אין פה דבק לאומי. אין פה באמת כלליות כמו שצריך. איש לאוהליך ישראל. כל אחד ברח לאוהל שלו. חוץ מהאיש הזה שנהיה המלך הראשון של עם ישראל, שהוא היחיד שחושב על העם, חושב על האומה, חושב על השלב הבא. חכם הרואה את הנולד. וכעת מותה, ומותה זה לא שהיא מתה, כי אחרי זה היא מדברת, נכון? בעת מותה הכוונה, גם אצל רחל אגב, בעת מותה זה לאו דווקא שהיא מתה, אחרי זה היא מתה. בעת מותה הכוונה זה, כיוון ששמעתי הרבה לידות, אז עמדתי שם אחרי הדלתות ושערי צדק, כמה וכמה פעמים, 13 פעם בשערי צדק ועוד פעמיים במקומות אחרים, ואתה שומע את הצעקות האלה, אני מתה! מכל חדר, לא רק בחדר שישתי. אני לא יכול יותר. אז היום כבר פחות שומעים את זה מסיבה פשוטה, יש זריקה שנקראת אפידורל, והיא משתיקה. אני חושב שלאור זה שיש אפידורל, אולי לא יצטרכו קורבן יולדת. אני לא רוצה לחדש חידושים בהלכה, אבל נראה לי שכבר אישה לא נודרת שהיא לא תלד יותר. אם זה הנימוק. אם יש זיל בתר טעמה, אם יתחשבו בטעמים, מחלוקת הרי ידועה בין רב שמעון וחכמים, האם מתחשבים בטעם או לא מתחשבים בטעם. אז אם יהיה הלכה בעתיד, אם סנדרין יפסקו שמתחשבים בטעמים, אז קורבן יולדת חסכנו. אפשר להפסיק לגדל יונים, זה בסדר. קורבן אחד פחות. כי לא יקף. אגב, זה די הגיוני שלעתיד לבוא זה יקרה, כי הרי זה אחד העונשים של האישה על החטאים של ימי קדם. אז לעתיד לבוא, שיבטלו החטאים, אז גם לא יצר לידה. בכל אופן היא במותה, לכן זה נקרא בית מותה, שהיא ממש מרגישה את הכאבים החזקים של, של היציאת הילד. ובעת מותה ותדברנה הניצבות עליה, אל תראי, כי בן ילדת. אגב, פה המילדות האלה הן נשים חכמות. הן ידעו להגיד את מה שהגמרא אומרת. אדם שמת ואחר כך נולד, תדאג כל החבורה כולה, כך כתוב. תדאג כל החבורה כולה, וזה לא רק עם מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף. אלא כל מי שמת, המשפחה מודאגת, יש איזה חרב שלופה על המשפחה. מה יהיה איתנו עכשיו? מי יגן עלינו? אבל אם נולד בן זכר, כתוב, לכן עושים שלום זכר. נולד בן זכר, אחת הסיבות. נולד בן זכר, זהו, נרגע העסק. כאילו, מה דואגת? נולד לך בן, זהו, כאילו, שלום יהיה עכשיו. היא לא שתה את ליבה, הסגולות הללו. כי בן ילדת, ולא ענתה, ולא שתה ליבה. ותקרא על הנער, כאן רואים שהיא לא מתה, כן? היא רק... כן, תמותה, כן. ותקרא לנער אי כבוד. שם מכובד לילד קטן. אי כבוד. למור גלה כבוד מישראל. שוב תראו את הסדר. מה ביטול הכבוד שיש כאן? אל הילקח ארון האלוהים ואל חמיה ואישה. בסדר, על חמיה אני מוכן עוד לקבל, אבל לגבי אישה יש שאלה. מה זה כזה נורא, איזה כבוד הלך פה לאיבוד בדיוק? אבל נגיד, בסדר, בשבילה הוא היה אדם מאוד מכובד. אתה אשת הכהן הבא, מה שנקרא. ותומר, גלה כבוד מישראל, כי נלקח ארון האלוהים. אז על פניו, פה נראה שהיא באמת אומרת דבר גדול. דבר גדול היא אומרת. גלה כבוד, על ילקח ארון האלוהים. אבל אם אנחנו עוקבים אחריהם, ולמה שמואל הרי לא נראה שהוא מספר את זה מתוך איזה... הוא מספר את זה באופן ממש כפי שזה היה, בהווייתם, דברים כהווייתם. ונראה על פניו שהמשפט האחרון שהיא אומרת, גרוע מקודמיו. זאת אומרת, אם היה נגמר רק זה, לא הייתי יכול לפתוח את הפה. זאת אומרת, אם היא הייתה אומרת מיד, ותקרא את שם הילד אי כבוד, על ילקח ארון האלוהים, לא היה לי מילה להגיד. אבל זה שהיא חוזרת, אחרי שהיא אמרה, אלי לקח ארון האלוהים ומות חמיה ואישה, אז אומר, רגע, יש פה איזה סדר לא מובן. כאילו, היא לא רואה כבוד שמיים לפני כבוד בשר ודם? לא, אבל זה צריך להיות אחרון. או היה בלעדי. הנה, את רואה שבסוף זה הבלעדי. הרי אם, זה כמו הבשורה. כמו שבישרו לה.
אבל זה בסדר
רפוך.
כי בשורה,
אתה מספר
לאט לאט, אבל כשאתה אומר על הדברים
הזה,
אז
קודם כל, אז נכין. אז זה לא שייך. מה זה? אתה מבינה? כמו ילד קטן שמתאבל, וגם הג'ולה נפלה לי. כאילו, בסדר, חור במכנסיים, בסדר. אם אתה תתקן, חור במכנסיים, אבל את הג'ולה, איך היא תמצא? יקנו לך 10, מה הבעיה? זה, זה, זה זוטות לעומת ארון האלוהים. כבוד האומה, ואז אני מבין שהמשפט האחרון שהיא אמרה, יותר חמור, למה היא קוראת לו אי כבוד? היא אומרת, זהו זה. ככה היא עשה. נגמר. נגמר. נלקח ארון האלוהים, הלך על עם ישראל. מכירים את האנשים האלה? שאם משהו לא הלך לפי איך שהם רצו, היה פעם איזה מישהו שאמר, העם טעה, כי הוא לא זכה בבחירות. העם טעה. תודה רבה. אתה טעית, העם טעה. היא אמרה, זהו, השם עזב אותנו. היא ממש שמה תשתיות לנצרות. שהם אומרים, עמא דהדר מראה פני אפיו מיני. העם שאלוהים יסב את פניו ממנו. אין, זה גמרנו, היהודים נגמרו. לא הסתדר להם, אז מה הם ניסו לעשות? שלב ראשון, להרוג אותנו. קוויזיציות וזה. גם זה לא הולך, רואים שלהרוג אותנו קשה, ניסו להפוך אותנו לנוצרים. ראו שגם זה לא הולך, אמרו טוב, הם צריכים להיות מקוללים, נשפיל אותם. ראו שגם זה לא הולך, נכון? הנה חזרנו ארצה, שברנו את כל המיתוסים של הנצרות. אז אומרים, טוב, נראה, אולי באמת הם צריכים לבנות את המדינה הזאת ולהקים בית מקדש ולהביא את המשיח, אבל המשיח, הוא יש אלינו, הביאו לנו את אותו האיש חזרה, הם לקחו לנו אותו שיחזירו לנו אותו, הרגו לנו אותו שיביאו אותו חזרה. בסדר, רואים, כל המחשבה הזאת שעזב אלוקים בגלל ארון השם, זאת אומרת שוב היא תופסת את ארון השם, יש ארון השם, אין ארון השם. עכשיו, הדבר הכי מזעזע, ובזה נעצור לצערנו, שוב בזעזוע פנימי, זה שמהדהד את השאלה, אשת פנחס, כשהיה ארון השם, היה כבוד? מה זה גלה כבוד? כשהיה פה ארון השם, מישהו כיבד אותו? בעלך נתן כבוד? ותכבד את בניך ממני. כשהיה חופני, כשהיה אלי, היה כבוד לקדוש ברוך הוא? עכשיו גלה כבוד? הנה הכבוד, זה הכבוד. היא רואה הכל הפוך. היא רואה הפוך. ולא סתם יראו לנו את זה. לא סתם שמואל כתב את זה. בצער גדול ובכאב אדיר. אבל כיוון שסיים שמואל את פרק ד' בטרגדיה איומה ונוראה, הריני מבטיחכם שבשיעור הבא אתם תחוו את הקומדיה המשעשעת ביותר בתנ״ך שעבר מאי פעם שמעתם. מקצה לקצה. אין לך קומדיה גדולה מזאת. עד כאן, נתראה בפעם הבאה.